שלום וברכה, ב' בניסן התשפ"ב, 3 באפריל 2022 למניינם. יש לנו היום הכבוד הגדול לשבת עם זוהי לסרי. זוהי לסרי, אישה יקרה, אימא לשלושה ילדים, שמתמודדת בגאון וביעילות רבה עם, איך נקרא לזה בעדינות, הניסיון לטפל נכון בילדיה, או ליתן להם את הסביבה הנוחה יותר. כדי שיוכלו להמשיך ללמוד ולהתחנך. ואנחנו בעצם מבקשים לברר, האם לפי האג'נדה הזו ששלטת כרגע, אנחנו בכלל שולטים, או הילדים לפי הגרסה שלהם, הם בכלל שלנו. כן? אז זוהי יקרה, בואי נשמע, אם יש לנו הכבוד, נתחיל עם זה. קודם כל, תודה שבאת.
ממש בכיף, תודה
שהתמנת. אומר עוד מילה. אני מאוד התרגשתי כששמעתי את הסיפור של זוהי, לא רק אני, כל מי ששמע את זה, גם עכשיו ראינו כשחשפנו את הדברים בפני האנשים היקרים האלה שכאן, ריאקט, ליאת אישי ופרח עץ החיים. וכנראה שאפילו ריגשת את עורכת הדין עירית ינקוביץ' ועורכי דין נוספים, ועוד נגיע לדברים. בוא נשמע.
תראה, אנחנו בשנה האחרונה עוברים איזשהו מסע מאוד מעניין, מסע מול מערכת החינוך. והמסע שלנו הוא בעצם לצאת החוצה ממערכת החינוך. ומסתבר שזו משימה לא כזאת פשוטה כמו שחשבנו.
רגע, למה לצאת? המערכת טובה ודואגת לילדים, והילדים בטוחים שם וסבבה, לא? למה לצאת?
קודם כל, אתה יודע, אין ספק שיש בתי ספר נהדרים, וגם יש לא מעט הורים וילדים שנהנים, והמסגרת מתאימה, אבל יש כאלה שמסגרת פחות מתאימה לאופי שלהם. זאת אומרת, זה לא הם, זה אנחנו. וגם ללא קשר למערכת בדרך כלל, יש הבדל גדול בין מערכת עד לפני שנתיים ובשנתיים האלה. אז שתי הבנות שלי, שהן בנות 12 ו-8, פשוט התעייפו. וכל מה שהם ביקשו זה להיות בבית, זה להתחנך בבית.
אוקיי.
אוקיי?
כי קשה לנשום, לא?
כן, בדיוק, בדיוק. גם קשה לנשום, וגם, תראה, המערכת כולה מפעילה לחץ.
כן.
אוקיי? והילדים מרגישים את זה. הם מרגישים שהמורים לא נינוחים, שיש הרבה לחץ. יש גם איזשהו לחץ לא הכי נעים להישגים, כי הם מפסידים חומר והשכל להדביק. זה התנהלות שהיא פחות נוחה לילד. המסגרת הפכה לפחות בחלק מבתי ספר, או לחלק מילדים לפחות כיפית.
גם אם הוא מצליח להגיע אליה, אז תוך יום יומיים הוא גם נכנס לבידוד, כי מישהו נחשף למשהו ועשה את הבדיקה המטופשת הזו.
נכון, גם בידודים, גם סתם הייתי מקבלת טלפונים, ככה יום כן יום לא, כבר ב-10 בבוקר, אמא תבואי לקחת, או שמורה מתקשרת, זוהי בואי תקחי את מאיה או את שירה, כואב לה הראש, כואב לה בטן. ואני לימדתי את הילדים שלי לא לשקר בענייני כואב לי. כי הסברת להם שזה פשוט מדאיג את אימא.
כן.
תגידו לי, אני פשוט לא רוצה ללכת. וראיתי פה שהבנות, הבנות כבר, מה שנקרא, מיצו את הלא רוצה ללכת, אוקיי? והם כן חרגו כבר לשיח הזה של כואב לראש, כואב לבטן, כדי פשוט לא להיות במערכת. ובידודים, ולא נעים, ומסיכות. אז כן, כל מה שרציתי זה לצאת בשקט ובשלום, ולהמשיך להתחנך בבית. זה הכל.
ומה קרה? זה לא מצא חן בעיני כמה אנשים,
לא
כנראה.
וזה לא מצא חן בעיני, כן, בעיני המערכת, כי חייבת שזה יוסדר. ואין דבר כזה שהורה יש לו שיקול דעת, למשל להוציא ילד, נגיד לחודש, בעת מגיפה ופגיעה נפשית בילדים, ו... כשמערכת משתגעת, אז היא לא נותנת, נגיד, לשחרר לחץ. אפילו אם, אני לא יודעת אם אני הייתי מוציאה אותם לתמיד לחינוך ביתי או לא, אבל רציתי קודם כל להרחיק אותם מהמקום שפחות נעים להם. אוקיי? ומסתבר שהדבר לא מתאפשר, די מהר קיבלתי טלפונים מאוד מאיימים, של בהתחלה מנהלת, אחר כך קצין ביקור סדיר, ומהר מאוד הגענו לשימוע, ובעצם שום פתרון מערכת לא מוכנה להציע, ושום גמישות. הדבר היחיד זה, אני קוראת לזה, למסמר את הילד לכיסא. הילד חייב להגיע, זהו. שום מסגרת אחרת, שום אופציה, שום גמישות, לא.
כאשר לאפוטרופוס הטבעי שלו, להוריו, אין ממסי בעניין. זאת אומרת, הורה שלא שולח באופן סדיר את ילדו לבית הספר, כמו חוק גיוס חובה, חוק...
חוק לימוד חובה, כמו חוק גיוס חובה, כן. אז מסתבר שהילדים שלנו הם 12 שנים.
להורה אין סי.
בדיוק.
להורה אין סי.
נכון.
כלומר... הוא נרשם למוסד לימוד מוכר, לימוד מוכר של המערכת, הוא חייב להגיע אליה. בין אם האפוטרופוס שלו, שזה הוא, זה אותו דבר, כן? בין אם הילד רוצה, או האפוטרופוס שלו, כן? רוצה להגיע לשם או לא, ובין אם המערכת הזו טובה לו עם לב, בין אם המערכת הזו מסוכנת לו עם לב, והיא מסוכנת, נוכחנו לדעת, ההורה חייב לשלוח את הילד.
נכון, נכון.
אז אנחנו בעצם מנסים לברר, אז מה עשו, כן? הילדים לא הגיעו באופן סדיר. קודם כל, נאמר, את מזה שנים כבר חיה בצורת חיים מאוד מעניינת.
נכון, נכון. אנחנו משפחה בילד.
בוא ניגע בזה קודם, כן.
אז במשך, אני
חושבת... המצלמה היא
קרוב ל...
קצת יותר למעלה, כן.
אוקיי. במשך בערך 17 שנים טיילנו בעולם, וכתבתי על זה, התחלנו מארץ, ואז התרחבנו לעולם, יש לי בלוג, איך לטייל בעולם פשוט ובזול, ועוד עם ילדים, והיינו במתכונת חינוך, אני קוראת לה היברידית. זה אומר שהיינו שבועיים שלושה בבית ספר, יצאנו לטיול, מסע, אחר כך חזרנו עוד שבועיים שלושה, והמערכת זרמה איתנו נהדר, וגם הילדים, הם היו ממש ממש בסדר עם זה. זאת אומרת, הם הדביקו את החומר, הם למדו נהדר, לא היה טענות לאף אחד, זה היה הרמוני ונעים. אבל בשנתיים האלה משהו קרה, התנאים מאוד מאוד, התחושה היא שמערכת הפכה להיות מאוד מאוד קשיחה. ודווקא בעת שיש מצב שהוא הוגדר כמצב חירום, ודווקא בזמן שאנשים כן צריכים איזשהו חופש וגמישות כדי להתאים את זה לעצמם, דווקא פה מערכת מקשיחה. היא דווקא מכניסה אותנו ל... לא משאירה לנו גמישות. ואנחנו בסך הכל מבקשים משהו שהוא מאוד טבעי, זה לדאוג לילדים שלנו, לעשות משהו שהוא לטובתם.
אוקיי, אז מה המערכת, איך המערכת מגיבה בעצם לכך ש...
המערכת מגיבה בכך שהיא מתייחסת אלינו כפושעים.
רגע, טיילנו בעולם? סגרנו את העניין הזה?
כן.
אוקיי.
חזרנו לפה, נשארנו פה בקורונה.
כן.
ופה אנחנו בעצם נשארים פנים מול פנים מול משרד החינוך.
כן.
ועכשיו אנחנו במסע לצאת החוצה ממנו.
אוקיי, כן.
אוקיי. אז המערכת לא נותנת לנו דרך נוחה ופשוטה לצאת. חינוך ביתי, אנחנו לא מקבלים אישור בגלל קטע טכנוקרטי. אבא של הילדים לא מסכים לחתום. שום פתרון אחר שהצעתי לא מקובל על אף אחד. ביקשתי מסגרת אחרת, שזה לגמרי זכותנו, וזה עומד בחוק, אוקיי? כי מסגרת על פי חוק היא כבר לא תואמת את האידיאולוגיה שלי. הצעתי שאבא יבוא ויקח את הילדים לבית הספר, אבל שוב, הפתרון הזה לא מתקבל מסיבה אחת פשוטה, כי מערכת אומרת כזה דבר, האבא עומד בחוק, ואנחנו נתבע את אמא בבית משפט. זה הפתרון של מערכת, ובגלל זה אנחנו פה.
כאשר, וזה משום שהילדים נמצאים במשמורת שלך, בחזקתך, כן? ואבא בכלל...
כן, אבא הוא לא לגמרי מעורב בגידול שלהם.
ובכל זאת רוצים ממנו אישור לכך ש...
נכון, וזה לא רק עניין של אישור, אלא העניין הוא שהוא נמצא פטור. זאת אומרת, אבא הוגדר כעומד בחוק, וזה מה שגם מאוד מעניין אותי, מה, כאילו, איך אפשר לעמוד בחוק? על פי חוק, אני צריכה להוכיח שעשיתי את כל שביכולתי כדי לשלוח את הילדים לבית הספר. אז כשאני מסבירה שעשיתי את כל מה שביכולתי, שניסינו ככה וככה וככה, ואנחנו מוצאים פתרונות וזה, אז אנחנו לא נחשבים כאנשים שניסו לעשות את הכל, אוקיי? אבל אבא ש... למעשה לא עשה שום דבר, הוא רק אמר, אז הוא קיבל פטור חוקי, הוא עומד בחוק, ככה זה הוגדר. אז וכך נשארתי בעצם לבד מול המערכת, מול תביעה.
וזומנת לשימוע, הבנתי.
כן, נכון. לפני התביעה זומנתי לשימוע, ובעצם העניין הזה קרה בשימוע, שטובעת פטרה את אבא, אני נשארתי עם התביעה.
ורק משום שהוא אמר שאני רוצה שהילדים ילכו לבית ספר. נכון, נכון. זה לא שהוא הכין סנדוויץ' בבוקר, זה לא שהוא התעורר בכלל בזמן כדי להעיר אותם, בדיוק. או כדי להכין אותם, זה לא שהוא נמצא איתם או גר איתם, זה בזה שהוא אמר, אני רוצה שהם ילכו לבית הספר.
נכון.
אז הוא פטור.
בדיוק.
כלומר, במקום לזמנו לשימוע, כאפוטרופוס טבעי של הילדים, זימנו רק אותך לשימוע.
הוא הגיע בווידאו. הוא היה בווידאו.
כן, אפילו לא הגיע.
לא, הוא היה פטור גם מלהגיע. אוקיי? עכשיו, זה נורא מעניין ההתנהלות הזאת, שהמערכת לא בנויה להציע פתרונות. זה הבעיה. עכשיו, תגידו כן, לא חתמו, אז היא כאילו, אם היה לה חתימה או זה, היה נפטר. אבל לא, חברים, זה לא ככה. הסיבה שאני פה זה כי למעשה, עוד המון המון הורים שגם אין ביניהם מחלוקת, סובלים בדיוק מאותה בעיה ומוטרדים. למה? מכל מיני סיבות טכנוקרטיות. למשל, תוכנית לימודים שלהם לא מצחן בעיני משרד החינוך. אז משרד החינוך מתחיל קצת לטרטר אותם. ויש כאלה, אגב, שתוכנית לימודים לא אושרה, לא מאושרת כמה חודשים. יש הורים שהם לא מבקשים חינוך ביתי, הם רוצים רק להוציא ילד מבית הספר לתקופה מסוימת, כי לא טוב לו. ויש די הרבה הורים כאלה מסתבר שפנו אליי כרגע ואמרו שאנחנו באותה צרה, ושניהם רוצים, גם אמא וגם אבא, אז פשוט טובים אותם.
כן.
אוקיי? דווקא כשגם אמא וגם אבא כאילו מאוחדים, כן, ורוצים ביחד להוציא, אז טובים את שניהם. או שניהם סובלים מהרדיפה. והם רוצים להוציא ילדים מסיבות, כל אחד מסיבותיו. למשל, משפחה אחת סיפרה לי שפשוט אמא בהיריון מתקדם, ורצו להוציא את הילדים הגדולים כדי שהיא לא תהיה בבידוד בלידה. אמא אחרת, או משפחה אחרת יותר נכון, סיפרה לי שיש להם תינוקת פגעה. ואגב, זה זוג רופאים, הורים זוג רופאים, שקבס קרא להם עבריינים, כי הם, גם לי קראו עבריינית. למה? כי הם פשוט ביקשו לשמור על התינוקת הקטנה שלהם ולהוציא את הגדולים לפרק זמן כלשהו כדי לאפשר, לא יודעת מה, לגל לעבור, לתינוקת קצת לגדול. זה שיקול משפחתי. אמא נוספת סיפרה לי שילדה שלה הייתה שבועיים חולה והתחילו להתקשר מבית הספר ולאיים. וזה כבר, אתה יודע, אני מקבלת סיפורים מכל קצוות הקשת. זה לא קשור עכשיו, זה לא סיפור של המשפחה שלי.
כן.
זה סיפור של התנהלות המערכת. והסיבה שאני מבקשת להוביל שינוי זה כי כולנו חייבים מערכת יותר רכה. אנחנו חייבים מערכת יותר עוטפת, מערכת שיותר נכונה לפתור בעיות.
בוא נתחיל מזה שהמערכת הזו, שאנחנו קוראים מערכת, אסור שתהיה בית סוהר. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני נושא באחריות פלילית אם הילד לא מגיע לבית הסוהר. פשוט לא הגיוני, לא יכול להיות.
נכון, יש פה משהו נורא
לא... זאת אומרת, נרמלו לנו את העניין הזה של גיוס חובה ולימוד חובה וכן הלאה וכן הלאה, כאילו שהילדים האלה הם לא שלנו. ישבה פה מריה ורטנו ועוד רבים אחרים, עם מריה בדיוק אחרי שהשתחררה מהצבא, עשתה את זה רק משום שישבה מול רופא, שאמר לה, את לא קובעת, את לא, את לא, אין לך סי פה, את רכוש הצבא. הצבא יעשה מה שהוא רוצה, ואת תעשי מה שאומרים לך. איך זה נהיה? וזה בסדר. זה נראה לאנשים תקין.
נכון.
זה הפך להיות בדיחה. אם אדם פוגע בעצמו, הוא פוגע ברכוש צהל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זהו שאנחנו רואים שהאג'נדה בנתה את עצמה באופן שיטתי במשך שנים רבות. האג'נדה הזו זיהמה ספרי חוקים רבים ברחבי העולם, וביניהם גם את ספר החוקים הישראלי, אלא שלא ידענו שמביאים אותנו אל התופת הזו, עד כדי שליטה בבני אדם, עד כדי הפיכתם לעבדים, אתה לא תזוז, אם אני לא אומר לך שאתה מותר לך לזוז, אתה לא תנשום. אם אני לא מרשה לך לנשום, שימו לב, זה הגיע ובהדרגה דרך אין ספור חוקים, כן, דברי חקיקה ופסיקה, והנה אנחנו מול השוקת השבורה הזו. עכשיו, אנחנו רוצים לשלוח את הילד בלי סמרטוט מטומטם על הפנים, שברור לחלוטין לכולם, גם לעוסקים במלאכה בתוך מערכת החינוך, שזו שטות גמורה. הרי להזזל המורה, נגיד שהוא עטוי בסמרטוט המתונף הזה, והוא עבד נרצע לפי כל הכללים. הוא יוצא מחדר הכיתה ומוריד את הסמרטוט הזה.
נכון. וגם...
זאת אומרת, כולם, כל מי שפעיל במערכת, יודע שמדובר בקשקוש. ובכל זאת, הם אוכפים את זה כאילו אין מחר, כאילו הכל מותר. וזה משום שהמערכת הרגילה אותנו מזה שנים רבות לכך שאנחנו בעצם עבדים קטנים. אנחנו, אין לנו, עד כדי כך שאפילו על גופנו שלנו, ושוב, אפוטרופוס וחסוי, כן? הילד והאפוטרופוס שלנו, זה אותו דבר, זה כאילו בשר אחד. אפילו סי על הגוף שלנו אין. עד כדי כך. כלומר, מה ייכנס לגופנו? יש מי שיחליט, מי שהוא אחר.
נכון, יש פה איזשהו, יש פה איזשהו עניין שחייבים להתייחס. גם אנחנו, בתור הצרכנים או משתתפים של המערכת, אנחנו חייבים לבחון את עצמנו, באיזה חברה היינו רוצים לחיות. האם זה בסדר לכם שאתם בעצם, אין לכם סי להוציא את הילד. עכשיו תגידו, אבל אנחנו נחתום על חינוך ביתי ונעשה את זה תקין. חברים, זה לא מדויק. חינוך ביתי זה נתון לשיקול דעת מערכת. אפשר להגיש בקשה בזמנים מאוד מסוימים. זאת אומרת, אם אפשר להגיש בקשה עד 30 באוקטובר והחלטתם להוציא ילד לחינוך ביתי ב-5 לנובמבר, אתם כבר לא יכולים לעשות את זה. אתם צריכים לפחות לחכות עד ההגשה של המועד הבא. ואם בזמן הזה הילד שלכם כרגע יש איתו בעיה, אז סביר להניח שאין איך לפתור את זה בלי להיכנס חזיתית עם המערכת. ולדעתי כאן דרוש שינוי. אני אומרת שמערכת היא צריכה להיות שירות. שירות שאנחנו זוכים בו כי אנחנו משלמים עליו. זו צריכה להיות מסגרת עוטפת שיודעת לטפל בבעיה נקודתית. כי כרגע הטיפול בבעיה זה אך ורק נבוט. אוקיי? זה לתת לך נבוט, תתיישר. ואם אתה לא מתיישר, אז אנחנו נאיים עליך ונרדוף אותך ונלחץ עליך. זה רוח הדברים כרגע. וכל מה שאנחנו רוצים, בסך הכל, תבינו את האבסורד. כל מה שאנחנו רוצים זה שלא תפסיד יותר מדי. זאת אומרת, זה שאתה תלמד, זה כבר לא נאכף. הרי יש עניין של למידה ויש עניין של נוכחות. וזה שני דברים שונים לגמרי. ילד יכול להיות נוכח, לדוגמה... אמרו לי, פשוט תזרימי במערכת, תני לי ילדות לבוא נגיד פעמיים בשבוע, או שלא יהיו נגיד שבועיים ואז יבואו לשבוע, אוקיי? כדי שהם לא יגיעו לרצוף לכמה ימים שאוכפים את זה, לדעתי אוכפים את זה מחודשיים, אוכפים את זה כבר אפשר להגיש תביעה אחרי חודשיים לדעתי, כן, 60 יום, אם אני לא טועה. אבל חברים, יש כאן טעם נפגם, כי ילד שמגיע ויוצא, אין לו דרך חינוכית, זה סוג של הישרדות. זה סוג של דרך שהיא לא דרך תכלס, אתה לומד לתחמן את המערכת. ואני הסברתי את זה וגם לקצין ביקור סדיר, גם למנהלת, גם בשימוע, שזו דרך, וגם כתבתי מכתב מאוד ברור אחרי השימוע לטובת. והסברתי, חברים, אולי מה שאתם מבקשים זה ישים איזשהו וי, אבל זה לא באמת יפתור את עניין החינוך לילד, כי גם ילד שמגיע פעם ב... הוא למעשה לא מחובר לשום דרך, שהוא מגיע לא כדי ללמוד, אלא כדי להביא, פשוט לעשות נוכחות. אז בעצם, מה אני עושה? אני מרמה את עצמי בתור אימא, ומרמה אותו בתור ילד. זאת אומרת, הוא לא מקבל ממני שום חינוך, הוא לא מקבל לא מסגרת פה ולא מסגרת פה. אין לו לא נחת ולא, וגם יש לחצים הרי בבית ספר, הוא לא מגיע כדי רק לשבת ולשחק. הוא נכנס לשיעור, ואם הוא לא באמת מבקר בבית ספר, אז הוא לא עוקב. אם זה רק בשביל נוכחות, רק כדי שאני, מה שנקרא, לא יהיה בין הגלגלים של המערכת, כן? אז זה לא פתרון. צריך להיות כאן פתרון שהוא פתרון שהוא פתרון קבע, או לפחות פתרון שהוא זמני. אז לדעתי, המערכת חייבת להיות שירות. כל הורה חייב להיות מסוגל לדווח איפה הילד שלו. רק לדווח, לעדכן. אני מקבל את העניין של דאגה לילד. ודאגה זה דבר חיובי. אבל דאגה היא לא יכולה לבוא מהמקום השולט, שאני שולט בילד, אני תופס אותו ואני קובע בתור מערכת אם הוא יבוא או לא יבוא. שאמא ואבא שלו יקבעו, ואמא ואבא גם יסתדרו בינם לבין עצמם. אני הייתי מסדרת נהדר עם אבא שלהם, אם מערכת לא הייתה נכנסת בינינו, אוקיי? עכשיו, המערכת היא כאילו מחייבת אותי עכשיו לתבוע אפוטרופוס יחיד. עכשיו, תבינו עד כמה אני לא אוהבת בתי משפט ואני לא אוהבת לריב. אני מסורבת גט כבר 8 שנים. ואני לא טבעתי כלום ולא נכנסתי לבית משפט. למה? כי אם זה לא בהסכמה, אני מלחמות לא אוהבת. עכשיו, פה זה עניין של, זה פגיעה בבנות שלי כרגע.
רגע, מה את לא יזמת את זה, את האימות בדיוק, הזה בבית המשפט? לא מה עליו מילה? אחרי השימוע המניעה, דברי.
בדיוק, אני גם לא יוזמת את האימות הזה. כל מה שאני מבקשת זה להפעיל היגיון, להתחבר ללב. גם אנשים שנמצאים במערכת, לדעתי, גם צריכים לעבוד עם חיבור ללב. זאת אומרת, שמשהו לא נראה לנו, אוקיי, שמרגיש לו בסדר, לפתור את זה אני רק ממלא הוראות, זאת לא דרך.
הטיעון...
המערכת צריכה להסתובב כלפי מעלה. מה הכוונה כלפי מעלה? אם למורה משהו לא מרגיש טוב בבית, אני צריכה להסתובב כלפי מנהלת ולהגיד, ידידתי, אני רוצה שבכיתה שלי יהיה ככה וככה וככה, אני רוצה לדאוג לילד כזה או אחר, ומנהלת היא צריכה להסתובב הלאה. לממונים עליה, בין אם זה עירייה, בין אם זה ישר משרד החינוך. Okay? והלחץ הוא בעצם צריך לעלות כלפי מעלה, כי כל אחד מרגיש משהו פה לא תקין. וכרגע לחץ יורד כלפי מטה. מלמעלה מורידים פקודה, זה יורד לא יודעת מה, משרד החינוך, לעירייה, למנהלת, למורה. מורה לוחצת על הורים, והורים לוחצים על ילדים. כל המחבש העצום הזה כרגע יורד על ילד. ומתי המערכת נרגעת? היא נרגעת כשילד בסך הכל יושב על כיסא. גם הוא סובל, אבל כל עוד הוא יושב שם, הכל בסדר. אפילו לא יום שלם, אפילו לא עומד.
בדיוק כמו בבית הסוהר.
בדיוק, יש רק נוכחות.
בדיקה של נוכחות ונגמר עניין, לא משנה מה הוא קיבל שם, לא משנה כמה הוא נהנה שם, אם הוא ניסוק שם או לא. נאמר עוד מילה. נניח שאני מבקש לשלוח את ילדי לבית הספר, כאשר הוא לא עוטה את הסמרטוט המטומטם הזה. מה לעשות? ההורים שלו לא מספיק מטומטמים כדי לדרוש ממנו לשים את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים.
גם את זה ניסינו.
אני רוצה לשלוח את הילד לבית הספר בלי הסמרטוט הזה. מה אומרים לך בבית הספר? תראה לי פטור. תראה לי פטור.
פטור.
אני מבקש לומר איזה מילה בעניין. איפה יש פטור? מה זה פטור? מי הגדיר פטור? אני לא מכיר פטור בחוק. אני לא מכיר מישהו שנותן אישור על פטור בחוק. סליחה, אני כן מכיר פטור בחוק, אני לא מכיר מישהו שנותן אישור לפטור כזה. אין מנגנון שקובע מי נותן את האישור ואיך נראה האישור הזה.
נכון.
ואפילו באתי אצל הרופא לומר לו, תשמע, הילד עם קשיי נשימה, הוא לא יכול לשים את הדבר הזה, לא ייתן לך כי אסור לו.
נכון.
רגע, בכל זאת לא ייתן לך, למרות שהוא מחויב על פי כל כלל צדק טבעי, מכיוון שהנחיתו מעליו הוראה מלמעלה שלא לתת את זה. אבל המורה בבית הספר, גם היא, המנהלת או המנהל, תראה לי אישור. אז רגע, חשוב להבהיר את הדבר הזה. ועל כך גם כתבתי לך מכתב בנפרד מהמכתב שהוציאה לך עירית, כדי להגיש לי את הספר, שמסביר רק את עניין הזה, את עניין האישור לפטור, כביכול. חברים, צריך להבין, העניין הזה של אף אחד אסור לו לדרוש ממני את האישור, מעוגן בחוק. זה לא רק ששר הבריאות אמר את זה מעל בימת הכנסת, ואנחנו מכירים מכתבים של מענה בחתימתו של נחמן אש, שאומר שאין אף אחד שרשאי לדרוש את הפטור. אני מבקש להסביר רגע את המנגנון, למה לאף אחד אסור לדרוש. מדובר על עקרון החוקיות. תבינו את זה כאשר אתם מדברים עם מישהו שמבקש מכם לשים את הסמרטוט המטומטם הזה ודורש מכם פטור. עקרון החוקיות במדינה דמוקרטית קובע שלפרט מה שלא אסור מותר. אבל לרשות זה הפוך. לרשות מה שלא מותר אסור. ותהפכו כמה שתהפכו בסעיפי החוק, גם במזוהמים דקוקוריקו, ולא תמצאו מילה אחת שמתירה למאן דהוא לדרוש איזשהו אישור. רגע, מה למדנו עד כה? מכיוון שאין שם שום מילה שמתירה לדרוש למישהו אישור, אז אסור! מה אמרנו? זהו עקרון החוקיות. אז אסור לא לדרוש. ובכל זאת, מנהלים, מורים, פקידים קטנים, שוטרים למען השם, שוטרים במדינה דמוקרטית, יום יום שעה שעה עושים עבירה. כל שוטר שמבקש מאדם להציג איזשהו אישור לכך שהוא לא עוטה את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, עושה עבירה, עבירה, זו עבירה פלילית. אז המנגנון הזה שקובע שאם לא מותר להם, אז אסור להם, רבותיי, חשוב שתדעו את זה, זה בעצם קובע, זה, העיקרון הזה קובע שלאיש אסור לדרוש אישור שהוא, מה גם שאין לי גם בכלל מאיפה להשיג אישור כזה, כי אסור להם לרופאים לתת אישור שכזה. אתה מסביר את זה לאנשי החינוך בבית הספר, איזו תשובה את מקבלת?
תבואי לקחת את הילדה.
תבואי לקחת את הילדה.
כן, כן, הבאת להם את המכתב שלך, שאתה כן. מסביר את החוק,
כן.
ויחד עם מכתב של עורך דין איתן קוביץ', שכתבה לשרת החינוך מכתב. והתשובה שקיבלתי בבית הספר זה שאנחנו לא מקבלים מסמכים מעורך דין.
אהה.
זאת התשובה, אנחנו לא מקבלים מסמכים מעורך דין.
כן.
אז שאלתי ממי, אמרו רק מרופא. אמרתי, אבל אסור לכם לבקש.
לא רק שאסור לבקש, גם אין רופא שייתן.
יפה, וגם יותר מזה, נאמר לי שמסמך הזה שאני צריכה להביא, הם צריכים לשלוח לאישור לעירייה. זאת אומרת, זה התהליך.
כן.
עכשיו, למה מסמך רפואי שלי, גם אם הוא היה, צריך לטייל איפשהו, במערכת ולאשר אותו או לא לאשר אותו.
למה בכלל לדרוש כאשר אסור?
נכון. אגב, ביקשתי בכתב הוראה, שזאת ההוראה שצריך לבקש מסמך מרופא. אז התשובה הייתה, תחפשי באינטרנט. אמרתי, לא מצאתי, גם עורך דין שלי לא מצא, יורם. אז נאמר לי, אז אין לי אישור כזה. אם את לא מוצאת באינטרנט ועורך דין שלך, לא, אין אישור כזה, אבל יש פקודה כזאת.
יש פקודה כזאת.
יש פקודה כזאת, אבל אין אישור כזה.
אז חשוב מאוד לומר לגבי הפקודה, תרשי לרגע. יש מה שנקרא בדין פקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה אשר דגל שחור מתנוסס מעליה, ומרוב צייתנות שכחו האנשים את העניין. חברים יקרים, לאנשי משרד החינוך, לשוטרים האלה, לכל מי שאוכף את העניין, לכל איש רשות, לכל איש ממסד, אסור לקיים את הפקודה הזו, מכיוון שהיא פקודה בלתי חוקית בעליל. איך אני יודע? כי שום דבר כאן לא עומד בתנאי פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שום דבר כאן לא נעשה בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה נדרש. הכל כאן. לא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל. ואם הוא הולם ערכים של איזושהי מדינה, אז וואלה, תלכו כבנימט אתם והמדינה שלכם, לא צריך את המסגרת הזו. הוא לא נועד לתכלית ראויה, עובדה, איזה תכלית? מה התכלית פה? על מי אתה מגן? דוקר ילדים ומזיק להם? איך אתה מגן עליהם או על מישהו אחר כאשר אתה דוקר אותם ברען? ובוודאי ובוודאי הדברים נעשים במידה שעולה על הנדרש. שום דבר כאן לא עומד בתנאי פסקת ההגבלה. אז חשוב לדעת את הדברים ולדעת גם לטעון אותם. אז הוגש כנגדך זוהי, אחרי השימוע הזה, אחרי שבעצם לא מצאו פתרון אחר, אין מוצא.
אין מוצא, זהו.
צריך להגיש?
כתב אישום.
כתב אישום.
כן.
האישה היקרה הזו, היא נאשמת בפלילים עכשיו. אתם מבינים את הטמטום? למה היא נאשמת בפלילים? כי רק בגלל שהיא פשוט בן אדם חכם. והיא לא מרשה לילד ללכת עם הדבר הזה, או הילד לא יכול ללכת עם הדבר הזה על הפנים, למשל.
בוא נדייק, אני מרשה לילדים ללכת עם...
שיעשו מה שהם רוצים.
ואני גם מרשה להם להיות בבית ספר, אני חלילה לא מתנגדת שהם ילמדו שם.
אבל הם לא רוצים...
אני משמיעה רק את קולם. הם ממש סבלו, אני משמיעה את קולם. הם חוו סבל מזה, ואני לא רואה שום סיבה, אני לא רואה שום סיבה שזה היה נמשך כל השנה הזאת. כל השנה הזאת... הכיתה של שתיהן עברה לא יותר מטרלול. אז אני מנעתי מהם להיות בטרלול, והם היו בחינוך ביתי ונפגשו עם ילדים בפארקים, בגינות, ובסך הכל נהנו, צמחו והיו מאושרות, ועשינו גם מסע שטח. אז הילדות שלי זכו, הם עשו הרבה יותר כיף מאשר להיות בין בידוד ל... אני יודעת, בכיתה של הקטנה, אז גם... הרבה חלו, וגם היו ימים, הבנתי מהורים אחרים שהיו ילדים בודדים בכיתה, והיחדו כיתות, ולא היה מורות. היה ממש סרט כל השנה הזאת. עכשיו, מתקשים, טובים אותי על זה שאני לא מביאה את הילדה כדי ש... או ילדות כדי שישלחו לי אותם בחזרה לבידוד, או תבואי כי היא כואבת לי הבטן, או שהם סתם ישהו בבית ספר כי מאחדים כיתות, ו... והן פשוט צריכות לשהות שם עד 12 או 1, למה? כאילו, למה? איזה היגיון יש? נתת להם הרבה יותר, וגם בסופו של דבר מנעתי מהם את כל הסבל הזה. על זה אני עכשיו נאשמת בפלילים.
אז אנה חיימוביץ', אנחנו, תודה על כך שהערת את עינינו באשר לשבעה בחודש. אנחנו מיד נגיע לזה. בשבעה באפריל בשעה 8, כן? כולנו מתייצבים, צריך לומר. יש לנו את זה כאן. איפה?
הנה כבר זו ההפגנה, הכי למעלה.
נכון. כן. הנה, יש לנו את זה כאן. חשוב לדעת, חברים, ביום חמישי זה? השבעה באפריל?
יום חמישי הקרוב,
בשעה 8 בבוקר, בבית משפט השלום בפתח תקווה. זוהי לסרי עומדת למשפט פלילי על בחירתה להוציא דנותיה מבית הספר. זוהי מובילה שינוי עבור כל ההורים בישראל. כולנו באים לתמוך בבית המשפט. עירית היקרה שלנו, אהובה שלנו, תעשה את העבודה מתוך הבניין, מתוך האולם. ואנחנו כולנו נתמוך בזוהי שעושה כאן מאבק לא רק שלה. חשוב להבין, מדובר במאבק חשוב מאוד של כל הילדים בבתי הספר. גם זו מלחמה שתשרת גם שתוצאותיה יהיו טובים גם למי שלא כל כך מבין מה קורה פה ולא תומך באג'נדה. זאת אומרת, ילד, הורה טיפש שחי בשלום עם הדבר הזה שהילד שלו הולך עם סמרטוט מטומטם על הפנים, מלחמה של זוהי מטפלת, עוזרת גם לטיפשים האלה, שיהיה ברור, ולכן חשובה התמיכה שלנו בזוהי. וכן.
יש על דייק טיפה?
בטח, בבקשה.
אני קוראת לזה לא מאבק ולא מלחמה. אוקיי. אני אומרת, אני מובילה שינוי. אוקיי. והשינוי הזה הוא לא נגד אף אחד, הוא ביחד.
כן.
זה ביחד עם אנשי מערכת החינוך. אני רותמת את כל מי שיכול, ואני פונה מכאן גם לאנשי חינוך שכרגע במערכת, לא משנה באיזה תפקיד הזה, אתם. תקשיבו ללב שלכם, תשאלו את עצמכם, מה קורה פה? האם אני שלם עם זה? ללא קשר להנחיות שאני מקבל, האם אני שלם? אם אני לא שלם עם זה, נסו לשאול למה, מה קורה? נסו להסתכל מסביב. ולעלות את זה כלפי מעלה. תנסו לטפל בזה, ותנסו ברכות לטפל את מי ש... במי שמתחתכם, כמו אם את מנהלת, או אתה מנהל, תבדוק מה קורה עם המורות, ומורות, תראו מה קורה עם הילדים, אל תפעילו סתם לחץ, תשאלו מה קורה פה. ואם משהו לא תקין לדעתכם, תנסו לפתור את זה, חפשו פתרונות יצירתיים.
ואם לא במערכת החינוך, אז איפה? זאת אומרת, מלך חייל שמבצע פקודה של המפקד שלו, בלי לשקול אם הדברים נכונים אם לא, מלך. זו מערכת שההיררכיה כזו, היא לא דמוקרטית מראש. אבל מדוע בבית הספר שמורה לא יעשה שיקול דעת? הוא רואה מולו ילד שמתקשה מאוד לשים את הדבר הזה, וכל רגע מוריד את זה, כי הוא רוצה לנשום, זה מסריח וזה מטונף. וזה מטומטם. צריך לזכור את זה.
לגמרי, אז אנחנו מובילים
שימוד. הוא רואה את הילד הזה מתענה בבית הספר. תפעיל שיקול דעת, בן אדם. מה העניין הזה? שים עליו, כאילו, מה? את מי אתה משרת? את מי בדיוק אתה משרת כאשר אתה מרים את הסמרטוט המטומטם הזה על האף של הילד וגורם לו נזק בלתי הפיך? בלתי הפיך, לאיזה דור אנחנו מגדלים? איך הילד הזה יתרגל אהבה בכלל אם הוא גדל על כך שהחבר שלו או החברה שלו מסוכנים לו? איך בדיוק מתקרבים? איך מתרגלים את העניין הזה? איפה הבעות הפנים? מה זה הריסוק הזה של הבעות פנים והשלווה הזו של הורים? וכאשר הם הולכים ונפגשים עם כל העולם בלי הסמרטוט המטומטם, לא רק הם, גם מנהיגי המדינה, אנחנו רואים את זה כל הזמן בתקומות. והם חיים בשלווה, זה שהילד צריך לטעות את זה שעות, זה מוציא אותי מדעתי, זה כואב.
נכון, אני מאוד מסכימה איתך. אז כמו שאמרתי, אנחנו פה כדי להוביל שינוי למען כולנו, והשינוי הוא, כולנו חלק מהשינוי הזה, גם הורים וגם המורים.
אוי, מה זה? איך עושים?
מצלמה למעלה.
אוקיי, אבל איך אני מגיע לאתר, אני רוצה להגיע אליו.
לאיזה אתר את רוצה להגיע?
פרח? אוקיי. על האתר שלך. כן.
אבל בוא נגיד עוד מילה אחת לשינוי.
כן, בבקשה, דברי.
עוד מילה אחת לשינוי. הרעיון שלי הוא כרגע לאחד כוחות, ולהגיע להבנה.
איפה אתר, אחי? כן, להגיע להבנה.
איזה אתר?
שלחתי לך קישור, אחי. אמרת לך, תעלה לי את האתר הזה, אני רוצה להראות אותו.
טוב, תעבור על המסמך קודם אולי, אני לא יודע.
בסדר, אתה רוצה לעשות את זה?
עשיתי את זה עדיין.
אז אתה רוצה לעשות עכשיו? אנחנו ממשיכים בינתיים, כן.
אז אנחנו רוצים להוביל שינוי ביחד, ביחד עם אנשי מערכת החינוך וגם למענם, כי גם המורות ומנהלים וכל אנשי מערכת החינוך, בסופו של דבר גם הם או רובם הורים. וזה באמת סיטואציה מאוד אבסורדית, שגם הם עצמם סובלים מאותו דבר, ורובם, אני מניחה שלא כולם, אבל רובם לא מעיזים לדבר. למשל, חלק מהמורות סיפרו לי שהן סובלות נורא, אבל אין מה לעשות. זה מה שיש. אני מבינה, עבודה והכל, אני מבינה. גם אני אימא ואני בעלת עסק, שהעסק שלה בקורונה קרס, אבל יש ערכים, יש משהו קצת יותר קצת מעבר ללשמור על הכיסא שלך. קצת מעבר. ובתור מי שאיבדה את הכיסא שלה, והכל בסדר, אפשר לצמוח מחדש, ואפשר, יותר נכון, אפשר להיוולד מחדש. אמרתי לילדים שלי, כשכל זה התחיל, שאנחנו הולכים עכשיו לקרוס לי ולהיוולד מחדש. וזה מה שקורה. אז אל תפחדו לאבד את הכיסא שלכם, כי אתם לא באמת תאבדו את מה ששלכם. אבל לכו עם הלב.
רבותיי, רק לומר,
תעשו את הדבר הנכון. יש. לא את הפקודות, הדבר הנכון. הנכון זה חיבור ללב. זה מה שאתם מרגישים בבטן.
מילה אחת לעניין זה. אנחנו רק חושבים שאנחנו בודדים, או שאנחנו מספר קטן של אנשים. רבותיי, צריך להבין את זה. כל מורה בישראל צריך לדעת. גם כשהוא מרגיש לא נוח עם הדבר הזה, הוא לא היחיד. רוב המורים, הרי מי הם? הם טובי בנינו, אנשים טובים, כולם. אנחנו אין לנו טענות אישיות אל האנשים.
בדיוק, כולם בסופו
של דבר. אלה אנשים טובים שרוצים טוב, וכאלה יש רבים. מה שאנחנו מנסים לומר, רבותיי, לשמור על הכיסא זה יופי. אבל ילד נחנק, אם זה המחיר, אם ילדים נחנקים, אל תפחדו מזה שאתם בודדים. תעשו צעד, יבואו אחריכם עוד רבים אחרים. תאמרו, אני לא מוכן ללמד בדרך הזו. רבים עשו את זה, מורים רבים עשו את זה.
נכון.
אני מקווה שאת מכירה גם את עדי ריינה, גם היא מפתח תקווה.
כן, אפילו יצא לדבר איתה לאחרונה. כן, רציתי, כן.
אישה יקרה.
כן, רציתי לבדוק איתה באמת איזשהו קטע לימודי, ואמרה לי, כן.
שחיה הרבה יותר טוב.
בדיוק.
עכשיו.
בדיוק.
זה הרבה יותר טוב עכשיו, ודי לך כימה. אז אני אומר, חבר'ה, יופי משרה. בשביל הגרושים שאתם מרוויחים במערכת החינוך. פשוט ילדים נחנקים ומסתכנים בכך שבלי הסכמה מדעת, חס וחלילה, חס וחלילה, ידקרו בזריקות רעל. חס וחלילה. אם זה המחיר, קומו ועמדו, אמרו מורים, אמרו בבתי הספר, למנהל או למי שזה. אני לא מלמד כשמולי יושבים ילדים עטויים בסמרטוט מטומטם על הפנים. תגידו את זה. אחד יגיד, שניים יגידו, שלושה, ונעשה שינוי.
בדיוק, ממש ככה, ממש ככה, כי שינוי מתחיל מאיתנו, מכולנו. השינוי יקרה רק כשמספיק אנשים יאמינו, יאמינו אחרת, יאמינו שמגיע להם...
דפדפן.
מגיע להם להיות הורים שאחראים על הילד שלהם, ואף אחד לא יכול לקבוע על הילד שלהם, ובטח לא לפגוע בו בשום פקודה. בטח לא. ולא רק מסיכות, כל ההתנהלות היא פוגנית. הילדים בשנתיים האלה מאוד נפגעו נפשית. ולא רק מזה שהם לא הגיעו לבית הספר. גם מזה שהם כן הגיעו לבית הספר בתנאים.
בעיקר מזה שהם הגיעו לבית הספר.
שהם הגיעו לבית הספר בתנאים שהם לא תנאים. וכשהם הגיעו, כשהם היו צריכים ללמוד בזום. וכשהם לא, בהנחה והם לא מתחברים לזה ועוד לא יודעים לתפעל זום. למשל, הבנות שלי כשהתחיל זום, אחת הייתה א', השנייה הייתה, היי. היי, אני חושבת, כן. אז, או, היי, או סוף, לא משנה, דלת. אז, חברים, זה חתיכת פגיעה בהם במשך השנתיים האלה. אז, לחבר אותם לפגיעה הזאת, מורים, תחשבו מה אתם עושים. אני יודעת שאתם רוצים טוב, אבל תראו מה קורה, מה התוצאות, מה הפידבק שאתם מקבלים מהשטח.
מה זה?
זה אתר של,
שלנו. וואו! תותי סיואל, דבריתי על זה.
זה בלוג שנולד בדיוק כמו שנולד השינוי הזה. Okay. הוא נולד ככה מהחיים של עצמו. פשוט יום אחד החלטנו לפני 13 שנים לטוס לחול.
Okay.
עם הבן שלי שהוא היום בן 17, הוא היה אז בן 5.
כן.
Okay. וגילינו שזה ממש כיף לטייל עם ילדים בחול. ואז גם גילינו איך אפשר לטייל בכלום כסף. הטיסה הממוצעת שלנו, לדעתי, עלתה משהו כמו 30 דולר. אז לאט לאט התחלתי לכתוב על זה, ולספר איך אנחנו מטיילים פשוט ובזול בעולם, ואיך אפשר כל חופשה לארגן אותה בכלום כסף.
איזה כיף. אוקיי, אז פה, אז באתר הזה יש לנו רק על הטיולים שאתם עושים?
כן.
על הדרך חיים הזו?
פה אני רק משתף את הדרך החיים שלנו, וכל אחד יכול לקרוא ולקחת לעצמו.
Okay. זאת,
אני לא נותנת לכם פתרון בית ספר, אני נותנת לכם השראה, כי yeah. אין בחיים פתרון בית ספר. גם בבית ספר אין פתרון בית ספר, כמה שזה מצחיק נשמע, okay. אבל אין באמת פתרון בית ספר. אז אני נותנת לכם השראה פה, והרעיון הוא שתיצאו כל אחד את הטיול שלו.
כן. אתר יפה ונעים, תודה, אוקיי. אנחנו עוברים לזה, כן. אז כל עוד הדברים לא באו בגדר הקוקוריקו, המערכת די סבלה אתכם, כלומר, נסעת לחול קצת עם הילדים וחזרת, נסעת, חזרת, זה לא הפריע לאף אחד, אה?
אני אומרת לא סבלה, היא הכילה אותה.
היא הכילה את זה.
היא הכילה אותה.
עכשיו פתאום...
כן, ועכשיו פתאום היא פחות בנויה להכיל. ואגב, שוב, זה לא רק אותנו, זה לא בעיה פרטית של המשפחה שלי. Yes. אלפי משפחות yes. נרדפות, אם לא עשרות אלפי, אני לא יודעת כמה. אני מאוד התלבטתי אם לצאת עם הסיפור הזה. מאוד התלבטתי, כי זה הרבה דברים אישיים, זה משפחה. ומה שדחף אותי לפתוח את זה וללכת על זה, זה כמות הסיפורים ששמעתי. כמות הסיפורים של הורים שפשוט סובלים, וכולם מפחדים, כי יש לנו את הפחד הזה שמישהו ייקח לנו את הילד, נכון? תמיד מפחדים מרווחה, תמיד מפחדים מקבס, מפחדים מאיזשהו חוק הנוער שרק עכשיו שמעתי, שאפשר עם איזה שהם שוטרים לקחת לכם את הילד, אז אנחנו שותקים. אבל חברים, לשתוק זה גם לא פתרון. ולזרום המערכת כן, אבל עד איזשהו שלב, עד איזשהו גבול, מתי שהוא צריך להגיד די, עד לכאן. אז הדי שלי בא כרגע, הדי שלי ודי שלי הוא לא רק לעצמי, אלא די שלי כרגע להכל. חייבים לעשות שינוי. מערכת לא יכולה להיות להתנהל כמו בית סוהר. קבס לא יכול לרדוף הורה. וגם אם הורה הוא לא ההורה הכי נורמטיבי נקרא לזה, גם זה משפחה שזקוקה לסיוע, הסיוע צריך להינתן באהבה, ברגישות. ואני שומעת גם כל מיני סיפורים שקב"סים מתערפים במינוני ריטלין לילדים שקשה להם עם בעיות קשב, ואני שומעת גם שבחינוך מיוחד מתערבים באיזה מסגרת, ומתערבים בכן חינוך ביתי או חינוך מיוחד, וגם הורים לילדים אוטיסטים סובלים מאוד, וחד הוריות נרדפות אחרי, על ידי רווחה. אני שומעת סיפורים מכל קצוות הקשת. זה באמת לא הסיבה שאני פה, כי אני מבינה שזה לא בעיה פרטית של משפחת לסרי. זה כרגע איזושהי התנהלות של מערכת שחייבת להשתנות. והיא חייבת להשתנות משני כיוונים. זה גם הבנה של הורים. כשקב"ס פנה אליי בפעם ראשונה, הוא צרח עליי, הוא צרח. ואני כמו ילדה, אני הרגשתי כמו ילדה קטנה, לא ידעתי מה לענות לו. אני נסעתי באוטו עם שירה, אני אספר לכם את החוויה, אני פשוט טלפון, שלום, זה קב"ס, לידי יועצת, תביא את הילדה לבית ספר עכשיו, עבריינית. סליחה, הוא לא אמר עבריינית, זה הקב"סית אחרת אמרה לעבריינית. את מכניסה את עצמך למלכודת, את צריכה להיות במסגרת חינוך, את עוברת על החוק. ותביא אותה עכשיו. אני נבלעתי בכיסא של האוטו, וניסיתי באותו רגע להסביר לו, אבל שמעון, אבל יש לה נשמה, היא לא חפץ, אני לא יכולה להביא לך אותה עכשיו, יש לה איזושהי בעיה. ואז הוא התרקח טיפה ואמר בקול קצת פחות מפחיד, טוב, אז תמלי תפסים של חינוך ביתי. אז אפילו שידעתי שסביר להניח שלא נקבל, כי כבר שנה קודם לכן ניסינו והבנתי שאבא לא חותם, אבל רק כדי להרוויח זמן, הלב שלי דפק ככה, אוקיי? גם לי עמד, כאילו, ניקח לך את הילדה, לא יודעתי מה הצעד הבא, מה הצעד הבא, כי זה באמת מפחיד. אז רק מהלחץ מילאתי תפסים של חינוך ביתי ושלחתי, אמרתי, הלוואי ולא יגיעו להם חודשיים, שלושה, יתנו לי שקט. אבל הגיעו אליהם די מהר ואמרו לי איפה חתימה של אבא. ואז מפה זה, שוב חזרנו שוב לאיומים וטלפונים ושוב את עוברת על החוק, יש חוק לימוד חובה, את עוברת על החוק. חברים, צריך לדעת לענות, צריך לקום ולהסתובב מה שנקרא למערכת ולתת לה פידבק. וגם אני הפקתי לקח וזה מה שעשיתי. כרגע אני מסתובבת למערכת ואני אומרת להם, חברים, די. ואגב, היום קב"ס ואני חברים, אנחנו בתקשורת מצוינת, אנחנו מדברים רגוע. למה? כי באיזשהו שלא אמרתי, די לצעוק עליי. די. לא צועקים יותר עליי. וזה הכל. אבל בהתחלה זה כן מפחיד, ואני גם רואה איך הורים מגיבים. זה באמת מפחיד, אני מבינה. במיוחד חד הוריות למשל, שמדברים איתם על רווחה ומאיימים בכל מיני מעברים, וכן לקחתי, אני מבינה כמה זה מעיק וכמה זה מפחיד. וגם ילדים של חינוך מיוחד, זה עצוב וכואב. אני מקבלת ים סיפורים כאלה מדי יום, ומה שמחנה משותף בין ההורים, אנחנו מפחדים לצאת עם זה. מלא הורים מפחדים לצאת עם זה, פשוט להגיד למערכת, די. די להתעלל בנו, אנחנו רוצים בסך הכל לחיות, פתרון, אנחנו בסך הכל אימא ואבא לילד. אנחנו לא פושעים, לא עשינו כלום. ואם יש לנו ילד עם איזשהו איחוד משלו, זה אפילו, אני לא קוראת לזה בעיה. כל אחד הוא שונה, והמערכת, ואנחנו גם בני אדם, כי מערכת זה בני אדם, אנחנו צריכים ללמוד להכיל את השונה הזה ולאפשר לו, להיות גמישים למען השונה הזה.
כן.
אז יאללה חברים, שינוי, מסתובבים למערכת, אומרים, אנחנו לא מפחדים יותר, אנחנו מתחילים לדבר, ועושים את השינוי ביחד. הם מצד שלהם מתרקחים. אנחנו איתם. הם הורים כמוני וכמוכם. כולנו הורים לילדים. במדינה הזאת, בגדול, כולם הורים. אז השינוי הזה הוא ביחד. כולם ביחד.
אז בואו נראה בעצם במה אנחנו מואשמים כאן. כן, כתב האישום מוגש לפי סעיף 4 א' וב', כן?
כן.
לחוק לימוד חובה. רבותיי, הילד שלכם, אני לא בטוח אם יש לכם איזשהו סעי, מכיוון שהורים של ילד בגיל לימוד חובה, או של נער בגיל לימוד חובה, חייבים כל אחד מהם לדאוג לכך שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר. אם הוא לא למד, אז זה פה. אז יש לנו שני חודשי מאסר, כן, כל אחד מההורים, mm-hmm. הסנקציה היא שני חודשי מאסר, או קנס של אלף ליר, כן, אלף ליר זה כמובן חוק ישן, 59, אם אני לא טועה, אבל זה כמובן...
מ-49 החוק.
49.
החוק ממש זה כן כבר, okay. חוק כבר מזמן יצא לפנסיה.
אוקיי. Okay. ולא יובא אדם לפני ששלחו לו התראה וככה וככה. אז זו העבירה, כן? לא הגיע לבית הספר. טוב, מיותר לומר, עירית כמובן, עורכת הדין, יש לומר, אוקיי, זה פה, אוקיי. עורכת הדין עירית ינקוביץ' בוודאי תדע את העבודה, אני רק רוצה להבהיר. חשוב לדעת, רבותיי, לא לפחד. להתמודד. הוגש נגדכם כתב, קודם כל בואו לבית המשפט פרסו טענותיכם בגב זקוף. אתם בצד הנכון של ההיסטוריה, אמרו את הדברים גם בבית המשפט, ואם יוחלט להגיש כנגדכם כתב אישום, לכו והתמודדו אותו בדיוק כמו שזוהי עושה. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בואו נראה מה הם יעשו. לציין שעל אף שזה נשמע מפחיד, כתב אישום כן? בפלילים, כתב אישום הוא רק בפלילים.
רגע. ברגע הראשון זה מפחיד בטרור.
כן, כן, כן. מדובר בעבירה. ובדין הפלילי, אתם צריכים לדעת, קודם כל אתם לא צריכים להוכיח שום דבר. אתם לא תצטרכו להוכיח בבית המשפט שום דבר. ככה זה בדין הפלילי. כל מה שצריך הנאשם, בבית משפט שעוסק בפלילים, הוא להראות שבגרסה של התובעת, המדינה במקרה הזה, או ברוב המקרים, יש בה ולו ספק סביר. די לעורר ספק סביר בגרסה של התובעת, של המדינה, ואמור להיות כאן זיכוי. אז לא לפחד, לא לפחד. אני רוצה שתבינו רגע למה, למה לא לפחד? מכיוון ש, איך נקרא לזה, נלך פה למשל. יש לנו כל מיני הגנות בחוק העונשין. איך אני עושה שאני...
אולי שם?
נטייל בזה? לא. אני צריך להיות בדפדפן כדי להגיע לזה. Right? פרח?
נדמה לו, אמר לך לרדת ואז לגלגל משהו.
איפה?
לא, תנסה פה, במסך
הזה. כן. אז הנה, יש לנו כל מיני הגנות בדין הפלילי. חשוב מאוד לדעת, אנחנו נכנסים להרבה מאוד הגנות, למשל, הגנה עצמית, הסתדרתי, תודה אחי. למשל, הגנה עצמית, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בפירותו, בגופו, ברכושו שלו או של זולתו. אולן אין אדם פועל תוך הגנה עצמית, מקום שהביא בהתנהגות הפסולה לתקיפה שהוא צופה מראש את האפשרות. אוקיי, אז אנחנו אומרים שוב, הנה, סייג של הגנה עצמית. ושוב, האפוטרופוס והילד זה אותו דבר, זה אותו בשר, בואו נתייחס לזה כך. נאמר, כאילו הסעיף הזה, נדבר עליי. אז זוהי לא נושאת באחריות פלילית, מכיוון שהמעשה שלה דרוש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה שלא כדי. כן, זו תקיפה. להכריח אדם לשים את הדבר הזה, או להתקרב אליו עם איזשהו טיפול רפואי שאין פה הסכמה מדעת, מדובר בתקיפה. תקיפה שנשקפת מן הסכנה מוחשית של פגיעה בחייו, דברו עם לימור פררה, דברו עם אביטל לבני, אם אתם לא מכירים את החומר. כן? נשקפת סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו בוודאי, עובדה. הרי מה זה כל האישום הזה? שהנוכחות שלי, כן? הנוכחות שלי לא הייתה במקום שהם רצו. זה בדיוק בצוהר. זה שלילת חירות. שמשנים לי את המיקום שלי וקופים עליי מיקום אחר. זו פגיעה בחירות. בגופי, בוודאי בגופי, מה זה הסמרטוט הזה? מה זה הזריקות האלה? או ברכושו שלו או של זולתו. בקיצור, סייג ההגנה עצמית, סייג הצורך. לזוהי לא, זוהי לא תיסה באחריות פלילית למעשה. שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו,
בריאותם,
חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו. ושלו, עוד פעם, זוהי והילד שלה זה אותו דבר. מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה, נובעת מצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא הייתה דרך אחרת אלא לעשותו, אין לך דרך אחרת, אלא להרחיק את הילדים מהסכנה. הנה ככן, עוד הגנה, הגנת הצורך. מה עם הגנת הכורח? זוהי לא תיסה באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשות תוך איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחיי ובחירותו בגבורה. זאת אומרת, גם אם, כן? שלא, שזה, שאנוס היה לעשות הוא עוקב כך, כן? כלומר, אם כורח אילץ אותך לעשות את מה שאת עושה, גם אז את לא חייבת בפלילים. הגנת הצידוק, לא יישא אדם באחריות פלילית, למעשה שעשה באחד מאלם, הוא היה חייב או מוסמך לפי דין לעשותו. מה לעשות? היא האדם היחיד בעולם שמוסמך לכך, בטח לא אנשי משרד הבריאות, היא ובעלה. איש זולתה.
הפרוד שלו בעלי.
מה?
הפרוד, לא בעלי.
כן, הסידוק, אנחנו לא נוסעים באחריות פלילית, אם אנחנו מוסמכים לפי דין לעשות את הדברים, ועשיתי את זה לפי צו של רשות שהיה חייב לפי דין לציית לה, זולת אם הצו הוא בעלי שלו כדין, זה לא רלוונטי לנו, במעשה הטעון לפי דין הסכמה, כאשר המסע ידורש באופן מיידי לשם הצלת חיי אדם, שלמות גופו למניעת נזק חמור לבריאותו. זאת אומרת, גם אם הייתי צריך איזושהי הסכמה ממנדהו, אני, יש לי צידוק בזה שאני בעצם פועל כי זה דרוש באופן מיידי לשם הצלת חיי אדם, שלמות גופו או למניעת נזק חמור לבריאותו. וכן הלאה, חובה לעמוד בסכנה או באיום, כן, ההוראות האלה... אוקיי, אז ויש לנו הגנה נוספת, חשוב מאוד לדעת, שנקראת הגנה מן הצדק. ההגנה מן הצדק זו הגנה שנקבעה בפסיקה. יש לה כמה פרמטרים, למשל, שלא היה מקום להגשה של כתב האישום הזה, למשל, זה טיעון של הגנה מן הצדק. וההגנה מן הצדק, שאגב, אם תרצי, הייתה לי הזכות הגדולה להתמחות כשסיימתי את לימודיי אצל מי שכתב את הספר המוביל בתחום, הדוקטור ישגב נקדימון, השופט כשהתמחיתי, עכשיו הוא לא, ספר שנקרא הגנה מן הצדק, ממש לפני כמה ימים אפילו הוציא את המהדורה השלישית, אם אינני טועה, דוקטרינה שהובאה מאנגליה ונכנסה אל הפסיקה, לפי האדם זכאי לזיכוי, אם למשל יש אכיפה בררנית, כלומר, אוכפים איזשהו דבר עליך כאשר לא אוכפים אותו על רבים אחרים. למשל...
שעכשיו זה מתרחש, הרי זה לא שהדגישו עכשיו נגד כל ההורים שלא שלחו לבית ספר כתב אישום.
ובכלל, מה רוצים מהילד? שישב עם מסכה כאשר ראש הממשלה ושר הבריאות מתרועעים בלי המסכה הזו.
כן? גם.
אז זו אכיפה בררנית למשל וכן הלאה. וההגנה הזו מן הצדק ב-2007 נכנסה אפילו לספר החוקים, ביוזמתו של הפרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים דאז, הוא הכניס מה שנקרא את הטענה המקדמית העשירית לספר החוקים, לחסדפ, כן? חוק סדר הדין הפלילי. ויש לנו גם הגנה, טענה מקדמית שאומרת, הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. זה סעיף רחב מאוד. עקרונות של צדק והגינות משפטית זה תלוי האיש שישב בדין. אם הוא רואה היום בזה שאין צדק, פשוט אין צדק, לא צריך לשקול את זה בפרמטרים מסוימים, פשוט אין צדק בכך שהוגש כנגדך כתב אישום, לפי זה, לפי הטענה המקדמית הזו, אף יכול להביא לזיכוי. אז לא לפחד מאימות משפטי, ואל תתרגשו מזה שמדובר בפלילים, אני רוצה שתדעו למה זה לא עובר לי פה? נו, מה יהיה? אוקיי. אני רוצה שתדעו שגם תעבורה זה עבירות. מדובר בעבירות שמובאים לדיון לפי דין פלילי. אז כפי שאינכם מתרגשים מזה, לא להתרגש גם מעבורות הקוקוריקו. כבוד גדול, אני מרגיש כבוד גדול. כבוד גדול כשילדיי מביאים לי דוח של מסכה. מנשק ומחבק אותם על כך שהם לא שמו את הסמרטוט הזה. אני גאה בילדים שלי. על כך שהם לא שמים את הסמרטוט הזה, לא לפחד מזה. תתמודדו עם זה, לא לפחד מעבירות קוקוריקו. קשקוש בלבוש, פשוט להתמודד, לעמוד מול הדברים, להציג את הטענות, לשכנע את בית המשפט שהדברים נעשים שלא כצד. וזוהי, את מובילה קו חשוב מאוד, מאבק חשוב מאוד, מעבר לזה שאת גם פעילה מאוד, את גם אישה מקסימה, אני...
תודה.
כן, אני קצת נבוך, אבל אני אומר, נוכחתי לדעת שאת גם לא רק בן אדם חכם, את גם מלאה ברגש ובאהבה רבה, לילדייך בוודאי ולסביבה, ואני מודה לך. אני מודה לך מאוד על העבודת קודש הזו שאת עושה, ואם אין לנו דבר נוסף לומר, אנחנו אפילו נזכיר שוב את ההפגנה הזו, ביום חמישי, את רוצה לומר עוד איזה דבר? יום חמישי, בשבעה באפריל, בשעה 8 בבית המשפט בפתח תקווה, כן?
כן, קדימה עצמה.
כן.
מה שאני רוצה להוסיף זה שאני מאוד מעריכה את התמיכה, גם שלך, וגם של כל מי שמצטרף. ולספר לכם שהפרויקט הזה, או השינוי הזה, אני אומרת שזה הדור החדש של עשייה. כי הכל נעשה... אנחנו לא ארגון, אנחנו פשוט אנשים שנרתמים, אנשים נרתמים אליי מעצמם, מכוח כן. האינרציה. כן. איכשהו הכל מגיע. הגיעו עורכי דין נפלאים שלפני כן לא הכרתי, ואיכשהו כשהחלטתי שאני לא מוותרת, פתאום היקום התחיל לשלוח אליי את האנשים הנפלאים האלה, וגם כל מי שעוזר, כל מי שעוזר עם ארגון והפצה, ועם גרפיקות, אין, זה כאילו, ותמיכה, ים, ים תמיכה. אז פשוט ללכת עם הלב. המסר שלי, גם לכם ההורים, וגם המורים ומנהלים ואנשי משרד החינוך, שגם אתם הורים, זה ללכת עם הלב. אל תפחדו לעשות את הדבר הנכון. והדבר הנכון זה לאו דווקא מה שאומרים לכם לעשות בהוראות. אנחנו לא רק ממלאי הוראות, אנחנו אנשים... שמסתכלים מסביב.
הטיעון הזה של רק מילאתי הוראה לא עמד להם אז, ואין שום סיבה שיעמוד וגם... להם היום. רבותיי, לא להתחבא מאחורי רק מילאנו הוראות הזה. זה מסוכן.
וגם הוראות לא תמיד, לא תמיד בידיעה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מכת הנחה שמי שמעלינו הוא כאילו יותר חכם, הוא כאילו יותר יודע. אבל הרבה פעמים זה לא ככה. זה ממש לא ככה. בהרבה מקרים זה לא ככה.
מה זאת אומרת? למה אני אומר ברוב המקרים? כי רק אני יודע מה טוב לי. מה זאת אומרת? מה פתאום שמישהו ידע?
זה נכון, אבל אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על זה שאנחנו, כשמקבלים הוראה, גם אחת הנקודות הנחה, כן? שכאילו הוא מעליי, הוא יודע יותר טוב. לא רק בשבילי, אלא בכלל. כנראה שאני שומעת הרבה משאומרים, כן, אבל יש להם איך ראיית עולם יותר גדולה, כי הם שם למעלה.
כן.
אבל חברים, לא. זה ממש לא. לפעמים יש להם ראיית עולם דווקא יותר צרה, כי הם מסתכלים על הילד שלכם דרך פריזמה של כל מיני כוחות ואינטרסים. ולאו דווקא מרוע. לפעמים זה אפילו מכוונות טובות.
אנחנו רואים את זה דווקא. אצל הרופאים הכי טוב. רופאים שמסרבים לקבל מטופלים אם הם לא עטויים בסמרטוט הזה. מה זה?
למשל, כן, זה דוגמה שאני לא רופאה.
מה זה? זה אומר שלא קראת החומר, לא התמקצעת, לא ניסית לברר למה הונחתה עליך ההוראה הבלתי חוקית הזו. ואתה מציית לה, מין מערכת היררכית כזו.
אז לא לציית, פשוט תגיד לא נעים לי, גם למורה. אתם הורים תגידו למורה, מורה שתגיד למנהלת. אתם אם צריך תקבעו שיחה למנהלת. ושוב, בצורה אוהבת. לא צעקות. כל מה שניסיתי לאורך כל הדרך, ואולי אני מפרסם מכתבי אהבה, שכתבתי לכולם, לא למנהלת, לטובת, לקבס, להוד קבסותה, שהיא הקבסית הבחירה אצלנו בעיר. כתבתי לכולם מכתבי אהבה, וניסיתי להסביר. לא סתם, לא כעסתי בשום דרך. פחדתי כן, אבל לא כעסתי, כי הבנתי שזה איזושהי חוסר הבנה מטורפת במערכת כולה, וכולנו מתדליקים אותה. למה כולנו מתדליקים אותה? כי אנחנו לא נותנים פידבק, אנחנו מפחדים. כשהורים מפחדים וקבס מגיע אליהם הביתה ואומר, אני רוצה לבדוק ריטלין של הבן שלך בבוקר, אז והורה נותן לזה לקרות, אז קב"ס מבין מזה שזאת הדרך, שעכשיו כדי להושיב את הילד על הכיסא צריך עוד רטלין. או אם אתם לא אומרים בפירוש שלא נעים לכם, לא נעים לכם שמישהו קובע לכם מסגרת ולא לוקחים את זה לידיים, אז זה ממשיך הלאה. כשקב"ס צועק עליכם ומצליח להחזיר אתכם למסגרת, קב"ס אוטומטית מבין שזאת הדרך. הדרך היא לצעוק. והוא חושב שככה זה עובד, כי זה מה שזאת העבודה שלו, כי העבודה שלו הוא מודד אותה ככה. תפקיד שלי להחזיר את הילדים לספסל הלימודים. זה לא תפקידו לראות שילד באמת מקבל ציון טוב או נהנה מלימודים, שהוא לומד בכלל, שהוא בהשראה, שהוא לומד מתוך אהבה וסקרנות. תפקיד שלו להביא את הילד לכיסא. ואם זה בצעקות, באיומים, אז זה קשר, כי הוא עושה את העבודה שלו. הוא רואה בזה עבודת קודש, כי הוא כביכול עוזר לילד להצליח בחיים. ככה קב"סים רואים את זה. וזה אחרי שיחות עומק עם קב"סים. גם קב"סים לשעבר וגם הקב"ס שלי שהתיידדתי איתו. ואני מאוד מעריכה אותו בתור אדם, אבל שוב, דרוש כאן שיח. ואנחנו כאן כדי להוביל את השינוי הזה. כולנו ביחד, אנחנו באותו צד. אין פה טובים ורעים. אנחנו באותו צד. אנחנו צריכים לבנות תקשורת. הורים ומערכת החינוך. ומערכת החינוך צריכה לשרת אותנו. עכשיו, מה זה לשרת אותנו? זה, לתת שירות זה לא, זה לא ממקום הנמוך. לתת שירות זה זכות. אני מאושרת לתת שירות ללקוחות שלי. אני מאושרת שהם מאושרים. לתת שירות זה לא משהו שלילי. זה לא אומר שהם פחות מאיתנו. לתת שירות זה כיף חיים. אז, חברים, לא לפחד, לדבר, ומי שיכול, תבואו ביום, חמישי להפגנה בבית משפט בפתח תקווה, ליד הקניון הגדול. כי זה הפידבק שאנחנו רוצים לתת למערכת, באהבה. רוצים לתת פידבק באהבה. חברים, לא נעים לנו, לא ככה צריך לדבר איתנו. אוקיי?
תודה.
יש לך בכיף, תודה לך. אתה נתת לי את הבמה הזאת, אני אשרת.
זוהי, שיהיה בהצלחה רבה.
תודה.
ותודה על עבודת הקודש הנפלאה שאת עושה. ורבותיי, אפשר להשיג את זוהי גם בפייסבוק. וגם בערוצים נוספים, גם באתר, בטוטי.
כן, בפייסבוק הכי פשוט. אתם תראו, יש לי פרופיל, ואתם מוזמנים לכתוב.
זוהי לסרי בעברית, נכון?
כן, אפשר גם באנגלית, אפשר בעברית. גם בגוגל, אם תעשו זוהי לסרי, אתם תגיעו אליי. אז, וגם יש אפילו את הנייד שלי בחלק מהפוסטים, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי, מה שאתם רוצים. אם יש לכם, אנחנו מתחילים להפיק סרט תיעודי,
לא דיברנו על זה, סליחה, בואו.
אבל זה לא יותר מדקה. אנחנו מתחילים פשוט לעשות סרט תיעודי על כל המגיפת הקב"סים הזאת, ושוב, באהבה, כדי בסך הכל כמו מראה, לשקף את המצב. אנחנו לא מוצאים אף אחד רעים, טובים, זה לא העניין. יש פה איזושהי סיטואציה, רוצים בסך הכל לשפר אותה. ורוצים גם להבין ולהבהיר הלאה איך אנחנו רוצים את זה. זה הכל. אז הסרט בא רק לשקף את המצב. מי שעבר איזושהי חוויה שהייתה פחות נעימה, בואו לשתף אותה. אתם יכולים לשלוח לי סרטון, פשוט להקליט עצמכם דקה שתיים לשלוח. אתם יכולים הודעת קול, הודעת טקסט, מה שאתם רוצים. העיקר שתשתפו ותספרו, כדי ש...
אז רגע, נאמר, זוהי עובדת על סרט עכשיו, כן. סרט שמציג את הדברים מפי האנשים ממש.
כן, מפי האנשים.
את מבקשת מאנשים שיש להם קשיים בהתמודדות של הילדים בבתי הספר,
כן? פשוט לשתף אותנו.
לשתף אותנו, כן? בעניין הזה, לשתף. בסרטון קצר, כן?
או בסרטון, או בהודעת קול, או כן. בהודעת טקסט, איך שנוח לכם. מי שלא מרגיש בנוח להיחשף, מי שמפחד, אין בעיה.
אז רק להדגיש. תתבואו,
תקליטו, תנו לי מקסימום פרטים שאתם יכולים. נגיד ילד בן 10, או ילד בן 10 מתל אביב, זה מספיק אם אתם מפחדים לחשוף את השם. כי מה שחשוב לנו זה להראות מה קורה, ולהגיד אנחנו מבקשים לשנות, זה הכל. ואנחנו מבקשים לשנות למען כולנו.
כן. אז חברים, תודה רבה לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. אל תשכחו את יום חמישי, 7 באפריל, בית משפט השלום בפתח תקווה. תודה שהייתם איתנו. ביי. Let's go. Getting crazy.
crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force. Forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show with stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on. Chosen, just neglected. Deflected by some breaking news. Oh, we just accepted. Expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives. But I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. Oh, we need you now. Puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come. June. hope one day they finally see the truth. God, we need you now. Mm-hmm.